אנחנו בפרשת יתרו, מחלוקת האם הסיפור של יתרו באמת קורה עכשיו לפני מתן תורה, והאם יתרו באמת עוזב לפני מתן תורה, דבר מתמיה, או שיתרו באמת מגיע אחרי מתן תורה, שרש"י אומר שהוא רואה את משה דן, מה הוא דן, איזה משפטים יש לדון את עם ישראל, אין תורה עדיין, אז באים ממחרת, רש"י אומר זה היה מחרת יום כיפור, אז מתי יתרו בא? יכול להיות שהבנים של משה רבינו לא זכו לראות את מתן תורה? יש פה עוד שאלה מעניינת.
זה היה רק ממש בגמרא או בראשונים?
כן, בראשונים פה, הרמב"ן, אבן עזרא, כן.
דיברנו על
זה. כן, כן, יפה.
זה מחלוקת בדרשות.
אז זה מחלוקת בראשונים, הרמב"ן, כן. אז יש פה עוד נקודה מעניינת, אם יתרו מגיע אחרי מתן תורה, הרי במתן תורה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה פה עמוד עמדי. אז במתן תורה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא לחזור לאוהלו, אתם שובו לכם לאוהליכם, ואתה פה עמוד עמדי. אם אשתו עוד לא חזרה, זאת אומרת שכשהיא חוזרת, הוא הולך לפרוש ממנה, אף פעם לא חוזר אליה. אם היא חזרה לפני מתן תורה, אז אולי עוד היה להם כמה שבועות להיות יחד. מאוד מתמיה שיתרו יצליח להגיע ממדיין עד בני ישראל במעט מאוד זמן. הרי היה צריך לקחת זמן עד שהוא שמע מיציאת מצרים. ואז גם אם נאמר שתוך יום הוא קיפל את הפקלות ורץ למשה, אז הוא הספיק להגיע כל כך מהר לפני מתן תורה, גם מתמיה. אז
החשבון של הימים, כעת לקח כמה זמן מיציאת מצרים עד ים סוף, נכון?
שבעה ימים.
שבעה ימים, נכון? כל העניין שבין פסח לשבועות זה 50 ימים.
כן. נכון?
בשבועות היה התחלת של מתן תורה הראשון.
עשרת הדיברות, כן.
אוקיי? אז זה אומר שפחות מאיזה 33 יום אחרי ים סוף היה שבועות.
43.
היה מתן.
43 ימים.
43, סתם. 23 ימים, אבל היו גם כמה מקומות שעצרו, נכון?
כן, היה לך מראה, היה לך אלים, זה באמת, אתה רואה שהם נוסעים די מהר. במגמה, זה גם לא כל כך רחוק, הרי הר האלוקים הוא לא רחוק ממדיין. כי הרי משה, כשהוא היה רואה את צאן יתרו, הוא היה הולך אחר המדבר לראות את הצאן בהר סיני. אז הוא לא כל כך רחוק מיתרו. עכשיו, משה יוצא לקראת חותנו, מראה לו כבוד גדול מאוד, וייחד יתרו, יתרו שמח מצד אחד, מצד שני קשה לו, כי הרי זה הארץ שהוא בא ממנה, הוא היה אחד מיועצי פרו, אז הוא מצטער מאוד, כי בדבר שזדו עליהם, יתרו הוא חלק מהיועצים, שהיה שם ביצה, האם להטביע את בני ישראל בנילוס, אז הוא מעריך את זה שהמצרים טבעו בים, סוף הוא רואה את המידה כנגד מידה, הרי זה העוול האחרון שהוא ראה, בגלל זה הוא ברח מפרו, כי הוא אמר אי אפשר לעשות את זה וברח. אז יתרו מגיע ולאכול עם חותן משה לפני אלוקים, חזן אומרים שמשה הרי הוא זה שעמד ונתן לכולם לאכול. וישב משה לשפוט את העם, משה יושב כל העם עומד, יתרו לא נעים לו הזלזול בכבוד ישראל, יתרו מגיע עם פתרון, הוא לא רק מגיע עם בעיה, החכם יודע להביא פתרון, לא רק לומר זה לא טוב, אלא לומר איך כן טוב. וירא חותן משה, התורה מדגישה שהוא חותן משה, על פניו זה להראות לנו את האות כבוד שלו, שהוא היה חותן משה. מה משה דן אותם? אז לדרוש אלוקים משה קורא לזה, מה זה לדרוש אלוקים? אז יש אומרים, באו אליו להתפלל על זה, להתפלל על זו, יש אומרים שהיה להם כל הזמן מריבות, מה? זה שלי, זה שלך, זה המקום שלי, זה המקום שלך. ועם ישראל באמת לאורך כל התקופה במדבר, רואים שהם כל הזמן היו במריבות, רק כשהם שוכנים נגד הר סיני, וייחן שם ישראל נגד ההר. שאר המחנות ומעשות היו במריבה, אז זה עוד גנאי לנו, שאנחנו מאוד מאוד מקפידים על שלנו, לא מוכנים לוותר, זה גנאי לנו שאנחנו במריבות. הרבה פעמים האדם אומר, מה, אני בסדר, אני צודק, זה לא מספיק שאתה צודק, אם אתה במריבה, זה אוטומטית כבר לא טוב. זאת אומרת, זה לא אומר שהאדם תמיד יכול להימנע, אבל האדם צריך לדעת שזה שהוא צודק זה לא מספיק תשובה. הרי תמיד במריבה שני הצדדים טוענים שהם צודקים. לפעמים אנשים מבקשים ממני לבוא, להביע דעה, מי צודק. אני תמיד מנסה להימנע, כי אני רוצה ששניהם יהיו חברים שלי אחר כך. אם אני אחריע, אז מה יקרה? ודאי יהיה או אחד או שניים שיהיו לא מרוצים איתי. כי מטבע הדברים, האדם תמיד חושב שהוא 100% צודק, ומטבע הדברים הוא לא 100% צודק. אז כשאתה בא ואומר לו, שמה, אתה 60% צודק, 70% צודק, הוא כועס עליך על ה-30%. ואם אתה חס וחלילה אומר לו שאתה 80% טועה, אז בכלל גמרת את עולמך. אז זה דבר מורכב. הרב משה פיינשטיין היה עושה פסקי דין בבית שלו, כשהיו מריבות בין אנשים, היו באים אליו, והוא היה מכריע. זאת אומרת, היו מקבלים אותו כמורה הוראה. פעם אחת פתאום שומעים צעקות, ואחד מהבעלי דין לקח מנורה בבית שלו ושבר אותה, וצעק עליו איך הוא פוסק ככה, זה לא נכון, והוא לא בסדר והוא לא צודק. וכשרב משה פיינשטיין ראה את האלימות פורצת בתוך הבית שלו, אז הוא הפסיק לעשות את זה. כי הוא ראה שזה לא... גם שהוא היה מתפרנס מזה. זה היה הפרנסה שלו, כל השאר הוא עשה חינם. הפרנסה שלו הייתה כשהיו לאנשים דין תורה, אחד מול השני, אז הוא היה מנסה להכריע, בדרך אמת, עם שלום כמובן, אבל בסוף הוא ברח מזה. אז יתרון נותן לו יצא, שצריך למנות עוד אנשים, כדי שיהיה לעם למי לפנות. תודה, תודה רבה. ויתרו בעצם, אם הכוונה היא להתפלל בעד העם, אז מדובר פה על צדיקים. אם הכוונה היא לשפוט, אז צריך עוד שופטים. זה בושה לנו שהיינו צריכים כל כך הרבה שופטים. פה התורה אומרת, וישמע משה אל קול חותנו, אבל כמובן אנחנו רואים בדברים שהוא באמת שאל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אישר. יתרו חוזר לגייר את כל משפחתו. יש פה דיון, למה הוא עצמו הלך. רואים פה את האכפתיות של יתרו, ששאר המשפחה שלו יצטרפו לעם ישראל, ובאמת, המשפחה שלו היו יושבי לשכת הגזית. זאת אומרת, כתוב דברי הימים, צצאים של יתרו היו מהדיינים הגדולים בעם ישראל. יש שאלה לאורך התנ"ך, האם הצצאים של יתרו כולם התגיירו, או רק חלקם? היה לנו יחסים טובים איתם, אבל זה לא ברור מהתנ"ך שהם באמת התגיירו. בסיפור של יעל אשת חבר הקיני, רואים שכשיבין מלך חצור במלחמה עם שאר עם ישראל, הוא בשלום עם בית חבר הקיני. אם הם היו יהודים, אז איך פתאום יש להם שלום עם האויב שלנו? כששאול תוקף את עמלק, הוא שולח מסר לצאצאים של יתרו, תסורו מבין עמלקי, ואתה עשית חסד עם ישראל. רגע, אם הם יהודים, הוא צריך לומר להם, אתה עשית חסד, הם יהודים, חס וחלילה להרוג יהודים תוך כדי שאתה הורג את עמלק. אז יש פה קצת משמעות שלא כולם התגיירו. מאידך גיסא אנחנו מוצאים חלק מהם שהיו דיינים, חלק שהיו תלמידים של יעבץ, אז זה נראה לכאן ולכאן. אנחנו מגיעים להר סיני. למה נקרא סיני? בפשט על שם הסנה. חז"ל דרשו שמכאן ירדה שנאה לעולם. ברגע שקיבלנו את התורה, מטבע הדברים, העולם שונא אותנו. זה, על כך נקרא הר סיני. כך הרמב״ם כותב, הוא מביא, זה לא, זאת אומרת, זה גמרא, הרמב״ם מביא את זה באיגרת תימן.
סין וסמך.
כן, מתחלפים. יש לנו תפקיד. וכדי שנעמוד בתפקיד, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, קודם כל דבר עם הנשים, אחר כך עם הגברים. זאת אומרת, אם אתה רוצה שמשהו יצליח, קודם כל תדאג לכך שהנשים תהיינה בעד המהלך, ואז אתה יכול להתקדם עם הגברים. שים לב שעם הנשים צריך לדבר בעדינות, ועם הגברים בתוקפה. הרבה פעמים גברים עושים טעות, הם חושבים שכמו שעם גבר מדברים בתוקפה, כך הם צריכים לדבר עם נשותיהם. זה טעות, זה לא הוגן, לא זה טבעם ולא זה...
הערבים צריכים לדבר.
נכון, נכון, נכון. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, העד ועם פן ירסו אל השם לראות ונפל ממנו רב. יש פה שאלה, האם הכוונה היא בפשט, הם יראו את מעמד הר סיני, הם ירוצו קדימה, או שהכוונה היא מבחינה רוחנית, שאדם צריך לדעת, גם מבחינה רוחנית, לא לרוץ קדימה. כי אם בן אדם, גם במעמד נבואה, אם הוא רץ קדימה, אז יש סיכון ונפל ממנו רב. אנחנו מגיעים לעשרת הדיברות. אז יש את שיטת הגאונים, שעשרת הדיברות בעצם מקיף את תרי"ג מצוות, שבתוך עשרת הדיברות אמון תרי"ג מצוות, כמו הזרות, השיר שהיו קהילות שנהגו לשיר אותו בין כל דיברה ודיברה בליל שבועות, היו שרים בקריאת התורה, ביום שבועות היו שרים את התרי"ג מצוות. מצווה ראשונה על פניו, אנוכי השם אלוקיך, זו המצווה הראשונה מעשרת הדיברות. יש מחלוקת ראשונים אם זו מצווה או לא, האם המצווה היא לדעת שהשם הוא האלוקים. אם זו המצווה, זה דבר שצריך לימוד, כי האדם יכול לדעת את זה ברובד אחד, או יכול לפתח את הידיעה. אם זה לא מצווה, זה הכוונה היא, שזה ההקדמה למצוות, בלי זה אין כלום, אז אי אפשר לצוות על זה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל לכל תמונה, אז זה דבר שאנשים לצערי היום נכשלים בו, אנשים חושבים שמותר לעשות או לקנות כל מיני פסלים, זה איסור. לא רק לא תשתחווה להם, אלא גם כן לא, שלא יהיה ברשותו של האדם. לא תישא...
לצייר?
אז לצייר גם, חזל אמרו לנו, לא לצייר צורת שמש, לא לצייר צורת לבנה.
ילדים עושים תמיד.
אז גם בזה יש מקום לדון. לא, לאו דווקא צריך לצעוק על ילד, אל תעשה את זה, אבל כשאני לימדתי, אז רציתי שהילדים ילמדו את מהלך הלבנה, אז חודש אחד נתתי להם שיעורי בית, כל לילה לצייר את צורת הלבנה. איפה הם ראו את זה? פעמיים בלילה, במהלך הלילה, איפה ראו איזה צורה. קיוויתי שמתוך זה הם ישימו לב איך הצורה משתנה, ואיך זה משתנה מצד אחד לצד השני, שזה לא אותו חצי שאתה רואה בתחילת החודש, בסוף החודש. בא אליי אחד מהפוסקים בתפארת ירושלים, אמר לי, זה אסור. אז אני נדמתי, ובסוף פרשו צדק, זה אסור. אתה לא אומר לי, ילד, לך תסתכל על הירח ותצייר אותו. יפה, אז הגמרא שם שואלת את זה. ולגמרא יש דיונים, או שזה היה הדפוס, או להתלמד מותר, אבל זה לא להתלמד, זה לעדים שיעידו. יש כמה תשובות בגמרא, אבל בגדול אנחנו אומרים לא.
אז אי אפשר לשבת בגולן ולצייר כל ההרים...
לצייר, יכול להיות שהרים זה בסדר, שמש וירח, לא.
בבקשה.
שמש, ירח, כוכבים, כן.
כל תמונה.
אז כל תמונה אנחנו לא נוקטים ככה, באמת זה מחלוקת ראשונים. כתבתי על זה לפני כשנה, הרב קוק יש לו תשובה על זה, שהיו כאלה שהקפידו לא לקחת תמונה מהם, לא לצייר תמונה מהם, והוא כותב מה שאחרים כתבו, שכבר דשו בה, זאת אומרת, קיבלנו את הפוסקים שמותר לצייר בן אדם ולעשות תמונה מבן אדם, אנחנו נוהגים שזה היתר. אז זה נכון שהיה מחלוקת, היו כאלה שסברו שגם לצייר בן אדם זה לא בסדר, וגם לצלם וגם להצטלם, אבל אנחנו נוהגים כפוסקים שזה מותר, שזה לא כלול. לא תישא את שם השם אלוקיך
לשווא.
לא שומע?
זה לא נכנס. ככה, הרי כל הסיפור של לכאורה, שלא לעשות לך פסל וכל תמונה, אשר בשם אמר, לא לעשות צורת לבנה ולא לעשות צורת חמה. נכון? לא לעשות תמונה של לבנה, תמונת חמה, כמו שהיו עובדים אותה.
אוקיי.
איך זה במקדת?
צעירו.
איך צעירו?
לא יודע. פחם? איך ציור?
השאלה אם זה ציור רגיל או שזה ציור עם בולט.
אז זה הגמרא שם, זה הגמרא בראש השנה. יוצא מהגמרא שגם וגם וגם. זאת אומרת, הגמרא יש לה צדדים שם, שאולי משהו ששקוע הוא בסדר ולא בולט. זאת אומרת, זה אחד מהצדדים של הגמרא. אבל...
שטוח.
ובשטוח, גם כן, לא. זה ברור שזה לא בסדר. גם שטוח. זה כן. ככה לי זכור מהסוגיה, אפשר לפתוח, להסתכל, ככה זכור לי, ככה זכור לי גם מההלכה. לא תישא את שם כך על השווא, כי לא ינקה השם, אז יש פה משקל מאוד כבד לשבועת שווא, והעניין הוא שכשבן אדם נשבע, הוא בא ואומר, תאמין לי, בכבוד השם, שמה שאני אומר זה אמת. אז הוא בעצם לוקח את כבוד השם, ואם הוא משקר, אז מה הוא עושה מכבוד השם? אז זה יותר חמור משקר, שקר זה דבר חמור כשלעצמו. זה בעצם מערר את היסודות של החברה. אבל כל שכן על שבועה. זכור את יום השבת לקדשו, אז אנחנו יודעים שזכור שמו בדיבור אחד נאמרו, בגלל זה נשים חייבות מנצות עשה של שבת כמו הלא תעשה. זכור את יום השבת זה מצווה שבמהלך השבוע בן אדם יחשוב על יום השבת ויפריש בעדו דברים טובים או כסף כדי שיוכל לקנות דברים טובים. זכור את יום השבת לקדשו, זה מצווה דאורייתא לעשות קידוש לפי הרמב"ם והבדלה. לפי הרמב"ם צריך לדון אם אדם עשה קידוש ולא עשה הבדלה, אם הוא יצא את המצוות עשה דאורייתא. או שרק הם עושים שניהם, שני הצדדים. זה למה שיש מחלוקת, אם נשים חייבות בהבדלה מדאורייתא, אם חלק ממצוות זכור זה הבדלה, אז נשים חייבות כמו גברים. נפקא מינה אם אישה יכולה להוציא איש בהבדלה. ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, מקור לעבוד. יום השביעי שבת השם לוקחה, אתה ובנך.
לעבוד פה.
כן? מי זה בנך? הרי התורה מדברת לכל אחד מאיתנו. אלא מה מדובר פה על קטן? יוצא מפה שבשבת אנחנו מצווים על הקטנים מעבר לשאר המצוות. שאר המצוות זה מצוות רבנן של חינוך. בשבת זה מצוות דאורייתא. אתה ובנך. זאת אומרת, התורה מצווה על הבן לשמור את השבת. מחלוקת ראשונים, רש"י ותוספות, האם יש ציווי על הבן או ציווי על האבא שהבן יעשה. אבל זה ברור שיש פה ציווי על הבן. עבדך ועמתך ובהמתך. אז מה קוראים בנם שילתה בהמה שלא לגוי, והגוי לא החזיר את זה, אז עכשיו בהמה תעשה מלאכה בשבת. אז פה יש לנו דיון בגמרא, איך בן אדם יכול להפקיר. הגמרא דנה ביחס לשיטת בית שמאי, שבית שמאי לומדים מפה שזה לא רק בהמתך, אלא גם כליך. בית שמאי דורשים שיש דין שביתת כלים, אסור לי שיהיה לי נר בבעלותי שדלק בשבת, אסור לי שיהיה לי בבעלותי תנור שדולק בשבת. שואלת הגמרא, אז איך מדליקים נרות לפי בית שמאי? אומרת הגמרא, אתה מדליק ואז מפקיר, וזה לא הנרות שלך. אז שואלת תוספות, רגע, מה מפקיר? אתה כל ליל שבת לפי בית שמאי צריך לקבץ שלושה אנשים, לומר בפניהם הפקר, הפקר, הפקר. אז תוספות אומר, לא, בשעת הדחק, אתה יכול להפקיר גם בינך לבין עצמך. וזה מוזכר שאם בן אדם מגיע שתי דקות, נכון? אז הוא בבעיות, לפי בית שמאי הוא עבר על המצווה דאורייתא הזו. לפי בית שמאי יש דין שביתת כלים בשבת. אז אנחנו כמובן לא פוסקים כמו בית שמאי, אבל הנפקמינה מהתוספות הזה, זה למציאות שבן אדם משיל בהמה לגוי, או הזכיר בהמה לגוי, והגוי לא עמד בדיבורו ולא החזיר את זה לפני שבת. אתה עומד 5 דקות לפני שבת, אתה שם לב שאתה לא הולך לקבל את הבהמה חזרה לפני שבת. אז אומר תוספות, וזה נפסק להלכה, בשעת הדחק אין לך ברירה, אז אם אתה יכול לעשות לפני 3 אנשים טוב, אם אתה יכול לעשות לפני אדם אחד טוב, אם אתה לא יכול לעשות לפני אף אחד, תעשה בינך לבין עצמך. לפחות את זה, תפקיר. ואז הוא לא יודע שהפקרת, מבחינה הלכתית היא לא שלך, אבל הגוי לא יודע, הגוי יחזיר לך. ואז אתה זוכר בזה שוב.
מי לא יחזיר לי? אני לא יכול
לצבע
אותו.
זו שאלה טובה, זה באמת שאלה טובה. אתה צודק. על פניו אתה צודק.
זה יכול ללכת רחוק. השכן שלא שומר שבת, דוגמה, משאיל כלי.
לפי בית שמאי, אנחנו לא פוסקים בית שמאי. נפקא מינה היא אם הוא שואל את הסוס שלך. אבל אז תדאג שהוא יחזיר לך בשבת.
לא
יחזיר. לא יחזיר, אתה צריך להפקיר. הוא לא יודע שהפקרת, אתה יכול לומר לו, תחזיר לי את הסוס. באמת זה לא שלך. אתה לא אמרת, תחזיר לי את הסוס שלי. אמרת לו, תחזיר לי את הסוס. לא אמרת לו, האם להחזיר לבעלותי או להחזיר לרשותי. תחזיר לי.
רגע, אם גוי, הפקרת לפני שבת, והגוי מביא את הסוס בשבת,
אתה מסמן לו, איפה להשים גם, מנו, סל שלו.
אבל לא קיבלת,
זה עוד לא שלך עד אחרי שבת.
עוד לא שלך.
יש לך מזל שאני לא אשים לב ולא יהיה השכן שלך, נכון? כי אם אני רץ, אני יכול לקפוץ עם צאת שבת לעשות קניין על הסוס.
זה רק גוי או גם יהודי?
לא משנה, הבהמה צריכה לשבות. הנקודת מוצא זה שאם יהודי לא יהיה לך כזו בעיה, אבל אינה חינמי. אם יהודי שאינו שומר מצוות, אז גם יש בעיה. אינה חינמי. כלבי שמירה.
הם עובדים בשבת.
עובדים כל השבוע.
איזה עבודה, אבל מה העבודה? זה לא עבודה. עבודה זה אם הוא סוחב משהו. עבודה זה לא שהוא עומד במקום והוא מרתיע. זה לא עבודה. עבודה אם אתה תיקח ותוביל אותו סביב החצר ותוביל אותו במקומות שהוא, זה שם אנחנו מתחילים להגיע לעבודה. זה שהוא עומד לי בחצר ומרתיע אחרים, זה לא עבודה. עבודה היא, אם אני אשים עליו פנס, אם אני אשים עליו מצלמת וידאו, אם אני אתחיל להוביל אותו, שהוא סוחב משהו, שהוא עושה משהו לטובתי. אז ישנו שני תיאורים על מצוות שבת. אחד זכר ליציאת מצרים, אחד זכר לבריאת העולם. אומר הרמב״ם, יש שני דינים בשבת. יש דין של זכור שהוא לענג את השבת, שזה כנגד הבריאה, שהקדוש ברוך הוא נח ביום השבת. אז כך אנחנו צריכים לעשות מהיום הזה יום מיוחד, וזה דווקא בשבת ביום השביעי מששת ימי הבריאה. 6 ימים של בריאה, 7 של מנוחה, זה כנגד בראשית. עכשיו יש לך גם כן זכר ליציאת מצרים. זה לא היה צריך להיות בשבת. הקדוש ברוך הוא קובע, יום אחד בשבוע, אל תעשה כל מיני מלאכות, כדי שתזכור שפעם היית עבד ועשית כל מיני מלאכות. אז זה יכול להיות בראשון, שני, שלישי, רביעי, זה יכול להיות כל יום אחר. בתורה וצירפה אצל אותו יום עשה של שבת של בראשית, בעצם השבת של יציאת מצרים לא קשורה ליום השביעי. התורה צירפה את זה, וזה איך שהרמב"ם מחלק בין זכור לשמור. הזכור הוא קשור לבריאת העולם בפרשה שלנו. השמור שהוא הלא תעשה, הוא כנגד כי עבד היית בארץ מצרים.
למה
אני
צריך יום אחד בשבוע? כי עבד הייתי במצרים.
אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיום אחד בשבוע לא תעשה את כל המלאכות של מצרים, כדי שתזכור שהיית עבד במצרים. עכשיו איזה יום זה יהיה?
כל יום, הרי זה
מצווה. נכון, הוא בכל זאת נתן לך עוד מצווה. יום אחד בשבוע, אל תעשה מלאכה, כדי שתזכור שהיית עבד במצרים. זה עוד תזכורת. הרי זה בפרשת בית חנן, שכתוב שמור את יום השבת, ושם כתוב כי עבד היית בארץ מצרים, ויפתחה השם אלוקיך. אז בשמור כתוב כי עבד היית. אז רמב״ם אומר נכון, השמור, הלא תעשה, הוא כעבד היית. נוסיף לזה את המגיד משנה בהלכות יום טוב, שהמגיד משנה בהלכות יום טוב אומר, יש הרי ספק, איזה מלאכות אסורות ביום טוב? האם יש משהו שהוא אסור מדאורייתא ביום טוב, או כל המלאכות מדרבנן? שהרי, בנוגע ליום טוב, התורה אומרת שצריך לשבות, ואז התורה אומרת, אתה יכול לעשות מלאכה. אז יש דיון, מה מותר, מה אסור, לא כתוב בתורה. מסרנה כתוב לחכמים לפרש לך, באו חכמים ופרשו, כתוב בירושלמי הגדרה, ממלאכת לש ואילך מותרת, מלפני מלאכת לש אסורה. אז שואל המגיד משנה, מה החילוק הסודי הזה לפני מלאכת לש אחרי מלאכת לש? אומר המגיד משנה, כל המלאכות שהן לפני מלאכת לש, הן מלאכות שאתה עושה לתקופה גדולה, אתה קוצר לתקופה ארוכה, אתה קוצר בוכתות ואת אחת, אתה זורע בוכתות ואת אחת. זאת אומרת, באופן סדיר, נכון? יש לך את עץ התאנה שאתה לוקט אחד אחד, אבל באופן סדיר, הזריעה היא לטווח החוק, הלקיטה היא לטווח החוק, הדישה היא לטווח החוק, אתה עושה כמויות לטווח החוק. דברים שנעשים בכמויות לטווח החוק, זה דברים שעבד עושה. שאדון אם הוא עשיר, הוא לא עושה בעצמו. דברים קלים שנעשים להיום ולמחר, כמו לישה, אפייה, רדיעה, כל אלה הם פעולות שאני עושה לצורך היום או מחר. פעולות כאלה, גם בעלת הבית שיש לה הרבה שפחות, עלולה לעשות לצורך היום. ממילא, יום טוב שהוא זכר ליציאת מצרים, אני לא עושה את כל המלאכות שעבד היה עושה במצרים, טוען המגיד משנה מדאורייתא. ושאר המלאכות שהן לא עבודת עבד, שאר המלאכות אני כן יכול לעשות ביום טוב. אני רק מעלה את המגיד משנה הזה, קצת ליפות את מה שהרמב"ם אמר. שיש בחינה שבאי עשייה בשבת, אני זוכר שאני פעם הייתי עבד, והייתי עושה את כל הפעולות האלה. כבד את אביך ואת אמך, אומר שולחן ערוך, זו מצווה קשה, ובגלל זה ההורים צריכים למחול לילדים, לא להקפיד עליהם, ואם ההורים אוכלים, אז הילדים לא יעברו על המצווה הזו. כבד את אביך ואת אמך, בפשטות זה לשרת את ההורים. כיבוד אביהם זה לקחת זמן, זמן זה דבר שעולה כסף, אבל את הזמן אתה חייב לקחת לכיבוד אביהם. צריך לקחת זמן לשרת את ההורים. בגלל הזמן הזה אתה עלול להפסיד זמן עבודה, וזה עולה לך כסף, נכון? את הזמן צריך לתת להם. זה כן, אבל את הכסף לא צריך לתת להם. אז אם האבא מבקש, לך תעשה לי קניות, אפשר לבקש ממנו את הכרטיס אשראי. הזמן יקר לי, זה אני כן צריך לתת בכיבוד אביהם. כבד את אביך ואת אמך. החז"ל דרשו כבד את אביך, כי טבע הבן לכבד את האמא יותר. נכון? איש אמו ואביו תיראו, כי טבע הילד לירא מהאבא יותר. אז הרבה פעמים האבות מתייאשים, וזה מתסכל אותם, למה היא לא יכולה להיות יותר תקיפה איתם, יותר עקבית איתם. נכון, התורה כבר העידה שככה זה הולך. יש לנו מצווה לא תחמוד. בואו נחזור שנייה ללא תגנוב. לא תגנוב זה משהו שאנשים מקילים בו מדי הרבה. היום לצערנו יש התקבל שאנשים לוקחים כל מיני הלוואות מבנקים, כשהם יודעים שהם לא הולכים לשלם צריך חזרה, ואין שום דרך שהם ישלמו צריך חזרה. אנשים צריכים לדעת שהם עוברים פה על גניבה או על גזל, לפחות אם לא יותר. שבעצם בן אדם לא יכול לקחת כסף עם הבנה שהוא ישלם צריך חזרה, והוא יודע היטב שאין שום מצב שהוא ייתן צריך חזרה. אז אנשים עושים כל מיני שיקולים ומשקרים על כל מיני תפסים, ולמעשה הם צריכים לדעת שהם מתעסקים פה עם איסורים חמורים מאוד.
אבל לא תגנוב הזה, זה לא מדובר בכסף.
אז חז"ל דרשו כך, בסדר. לא תחמוד, איך התורה מצווה אותי פה על החמידה, על הרצון של האדם? אומר אבן עזרא, טבע האדם שהוא רק חומד דברים שהוא חושב שבאיזשהו דרך הוא ישיג אותם. הראיה, אומרת הגמרא בסוטה, שאין לנו חשש שאישה שיוצאת להרג, גם אם רואים אותה במצב מאוד לא צנוע, אף אחד לא יחמוד אותה אחר כך. לא יהיו לו הרהורים אחר כך. למה? כי ההרהורים נובעים מזה שבאיזשהו מקום האדם חושב שהוא עוד ישיג את זה. זאת אומרת, אם האדם חומד את אשת חברו, זה כי באיזשהו מקום הוא מרשה לעצמו לפנטז, שאולי יום אחד הוא ישיג אותה. אז הלא תחמוד זה ציווי, כך בחשבון שזה לא הולך לקרוא. התורה אסרה את זה, אז זה לא יהיה. אלא מה? אנחנו לא לוקחים את זה ככה. ממילא האדם חומד. והתורה אמרה, לא תחמוד. החז"ל אומרים, כשהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, שמעו כל מות העולם, אמרו, עוד דת, בסדר, האלוקים של הדת הזו רק דואג לעצמו. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, דואג לעצמו. לא תעשה לך פסק או תמונה, דואג לעצמו. לא תישא השם עכשיו, דואג לעצמו. בא הקדוש ברוך הוא פתאום אמר, כבד את אביך ואת אמך, כל עולם מזדעזע. אמרו, מה? זה לא ראינו עד כה. זאת אומרת, כשהתורה עברה לחמש דיברות האחרונות, שהן פן חברתי, אז האומות הזדעזעו. כי פה היה דעת שדאגה לאנושות שהיא תהיה אנושית, אתית. זה לא היה קודם. עד עכשיו כל הדתות דאגו לכבוד האלוקה, לעבוד אותו בצורה כמו שהוא היה רוצה. וכך אנחנו רואים גם היום, כל הכתות שמתווצרות, הכתות האלה יש להם כל מיני חוקים שבסוף המגמה שלהם זה לנצל את חברי הכת. כי סך הכל, כל דת שנעשית על ידי האנושות, מטבעה יהיה לה נגיעות לטובת מישהו. בתורה, ונותן לנו את האיזון, נותן לנו את המצוות של גם בינם לחברו. אומר המבית בבית אלוקים, הרי החמש דיברות האחרונות, יש בהם הרבה פחות מילים מהחמש דיברות הראשונות. אז החמש דיברות הראשונות יש להם פי שלוש מילים. חמש דיברות האחרונות יש לך לא תצטח, לא תנף, לא תגנוף, לא תנברך. כמה מילים יש ביחס לאנוכי, השם הלוקח אשר צאתיך וכולו. כל דיברה מאוד ארוכה בחמש דיברות הראשונות. אומר המבית, כן, הוא מביא מדרש שהחמש דיברות האחרונות נכתבו בפונט גדול. בן אדם לחברו צריך לכתוב באותיות גדולות לא תקנוף. זה יותר קשה.
מדרש הארמות שלא רצו לקבל את התורה, מעניין שכל הדוגמאות שם, שהמדרש נותן, למה לא רצו לקבל, הכל שייך לבן אדם לחברו, לא על בן אדם לחברו.
יפה, יפה.
בגלל שזה כל כך קצר, שזה כל כך כללי, שזה הראשונים יותר מדויק איזה דברים שעשו לעשות. לא תגנור, זה כל כך, זה לא תחמון, מאוד מאוד כזה. אז אי אפשר להכניס את כל הפרטים, את כל דבר שקשור עם זה.
יפה, שומע. שנה שעברה הבאנו שהרב סולוויצ'יק כותב שבתוכנית המקורית לעולם, האומות היו אמורות לקבל את עשרת הדיברות. אמרנו שזה קצת נותן הסתכלות אחרת על מצוות השבת, שלאומות היה אמור להיות מצוות שבת, אחר כך נרקח מהם, לא ידוע לי על מקור לדברים. הרב סולוויצ'יק כותב את זה, אני לא יודע מאיפה הוא מוציא את זה.
אבל
היום גוי של שבת חייב מיטה, נכון, אבל זה הופך את הסיפור על פניו, כי בעצם, אם נחשוב על זה, שבת זה דבר כלל עולמי, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשישה ימים מנח בשביל, למה זה דין בעם ישראל? אני שומע את ההיגיון. בסדר, זה נקודה לחשיבה, בינתיים עברה שנה, עוד לא מצאתי מקור לדבריו, אז אני שומע, אני שומע, אבל אמרנו זה צווי דינים.
אני לא יודע מה זה קשור כל כך לשבת, שבת זה קשור לבריאת העולם, כמו השאלה.
יש בזה קשר, שאם לא, אם בני ישראל לא היו יוצאים מצרים, לא היה שווה כל העולם.
בגלל התורה.
זה האחרון מעיד על הראשון, ולכן זה קשור רק לעם ישראל.
כן.
בסדר, אני שומע. אולי זה קשור לאיכשהו למד את הגמרא בעבודה זרה, שעד מתן תורה היה להם את שבע מצוות עם שכר, ומאחר והם לא עמדו בשבע מצוות עד מתן תורה, אז הקדוש ברוך הוא לקח מהם את השכר של שבע מצוות. לא ברור לי מאיפה הוא הוציא את זה, לא יודע. רק שנייה, כן.
כל המצוות האלה, נכתבו קצר, יש מצבים שאתה כן עושה אותם. לא תרצח, אבל בדרך כלל אשכנזים קוראים, ואנחנו עצמנו קוראים לא תרצח.
מי קורא את זה
ככה? יש מצב שאתה כן רוצח.
לא רוצח, זה לא רצח.
אתה נמצא בלא, מפריד בין הלא לתרצח, כי יש מצבים שאתה כן רוצח. אין דבר כזה שאתה לא רוצח. יש מצבים, כמו בית דין.
זה לא פה, זה בבית חנן. פה זה כתוב לא תרצח.
לא, זה תא מיליון דם תרדון, תמדתי איך אתם מונים קוראים. תא מיליון זה לא תרצח, לא תנף, אלך יש תם תחתון. זה פרשה פמיצה של אח שלי, אז זה פשוט לי לזכור, שמעתי את זה מדי הרבה פעמים. לא בתימונית, אבל הנה, עשרת הדיברות זה תא מיליון.
אי אפשר לפרט במצב כזה, איך תפרט? תתחיל לפרט, אתה מקבע את האיסור. בעבודה זרה, זה כאיזה איסור מקובע לכל הכיוונים, אתה לא יכול למצוא איזה דרך להשתחוות לאיזה משהו. אין מצב כזה. אבל בלא תרצח, זה לא תרצח, יש מצב שאתה רוצח. לא תנף, יש מצב שאתה נועף. לדוגמה, יש את אחים. מתי? כשובת בלי ילדים. כן או לא?
אני לא יודע מה ההגדרה של נועף, אני לא יודע.
יש בזה פן של איסור, זאת אומרת,
מבמה, מבמה יש פה פן של איסור. מה זה לא תצח? מתי אתה רוצח שאפשר לרצוח? אין, רצח זה אומר שזה...
בית דין לא רוצחים?
לא, זה...
בית דין לא
מוצאים הורגים, הורגים ורצח זה שני דברים.
מלך לא מוציא להורג בניגוד
לדין. זה לא רצח, זה לא רצח.
אתה אומר זה לא רצח.
הריגה ורצח זה שני דברים שונים.
זה רצח. מלך לפעמים נאלץ כדי להעמיד חברה.
רצח זה אומר בלי שום, בלי שום הצדקה.
להוציא לעורף שלו כדין. אותו אחד שלך ועשוס בשבת.